שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית.
בוקר אור דוד, ובוקר טוב לכל המאזינים.
תרצי להגיב על החיסול אמש?
תראה, אני רוצה בהחלט לומר שלרורי ארור, ואני שמחה על החיסול, מברכת על כך, והלוואי ונצליח לעשות זאת לכל מבקשי רעתנו והנוחבה וכל הנוחבה וכל מה וכל יתר באמת האנשים הארורים האלה שלא בכלל זכאים להיקרא אדם.
כלומר, לאף אחד מהם אין יותר חסינות כדי להישאר בחיים. כל אחד מהם הוא בן מוות, כולל יחיא סינואר, שאנחנו שומעים אתמול ממפגש של ראש הממשלה עם משפחות החטופים, שיש הצעה כזו להגלות אותו מרצועת עזה?
אנחנו נבוא בחשבון עם כל מרצח ומפגע. נבוא בחשבון, זה יקרה היום, זה יקרה מחרתיים, זה יקרה בעוד שנה, זה יקרה. נקודה. כולם בני מוות, וכך בעזרת השם יהיה.
תגידי, גם אם התגובה מכיוונה של לבנון או מכיוונו של חיזבאללה לחיסול הזה תהיה תגובה לא פרופורציונלית?
אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים במזרח התיכון, דוד. אנחנו לא חיים בשוויץ. ובמזרח התיכון מדברים ערבית. כל אויבינו, לא משנה באיזה מדינה הוא יושב, צריך לדעת ולפחד שאנחנו נבוא איתו בחשבון. אף אחד לא יפגע בתושבי אזרחי מדינת ישראל, ובכלל, ביהודים בכלל, בארץ ובעולם. כי אנחנו נבוא בחשבון עם כל מי שמבקש להרוג אותם.
אז זהו, אני רוצה לשאול אותך...
זה צריך להיות סימן קריאה מאוד מאוד ברור לכולם.
כן, ללא ספק. אני רוצה לשאול אותך, האם באמת למדנו כאן בישראל לדבר ערבית מאז השביעי באוקטובר? כלומר, לא ככל שעובר הזמן, שחולף הזמן, חזרנו לדבר מערבית ולא ערבית? אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי תכף אני אשאל אותך עוד שאלה שקשורה להודעה של ארצות הברית אמש על הדברים של השר סמוטריץ' והשר איתמר בן גביר.
תראה, אנחנו לומדים, אני למדתי ביסודי ובתיכון ערבית, אנחנו לומדים את השפה. אנחנו צריכים להפנים את זה, שכאן זאת השפה ולא שפה אחרת, והרצון שלנו להפוך את המזרח התיכון לשוויץ הוא בלתי אפשרי, ואנחנו צריכים להבין מי הוא האויב שלנו ומי הוא האוהב שלנו. וזה חייב להיחרט טוב 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 אצל כולנו, גם אצל האזרחים וגם וקל וחומר אצל נבחרי העם, וקל וחומר של הקל וחומר אצל אלה שיושבים בקבינט הביטחוני וקובעים את ההחלטות והיעדים והאסטרטגיה והטקטיקה.
מה דעתך על הגירה מרצון של פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה?
אני מברכת על כך, וזה לא רק אני, זה מכל קצוות הקשת הפוליטית. גם כמדומני רם בן ברק כתב על כך מאמר, הגירה היא לגמרי, ושוב, אף אחד לא כופה על אף אחד, אנחנו מדברים על הגירה רצונית, לאפשר גם היום, אם אנחנו נאפשר את הפתיחה של השערים, רבים יצאו ורוצים להגר, ואני מברכת על הגירה. זה לא, אגב, אנחנו לא המצאנו את המילה הזו ואת הפטנט הזה. זה קיים בכל המדינות. אני רוצה רק להזכיר לכולנו מה היה לפני שנה ברוסיה ובאוקרניה. נשים יצאו והיגרו לגרמניה, חלקם חזרו אלינו, ברוך השם, התפזרו בכל רחבי הגלובוס. ככה זה קורה, מאז ומתמיד לא המצאנו את האירוע הזה.
אז מדוע ארצות הברית כל כך מתנגדת למהלך הזה, ושמענו אפילו את דובר מחלקת המדינה האמריקנית, שאומר שארצות הברית דוחה את האמירות המתלהמות וחסרות האחריות של השרים הישראלים סמוטריץ' ובן גביר, ולא צריכה להיות הכירה המונית של פלסטינים מרצועת עזה.
זה כנראה הפך לפופוליזם, אתה יודע, להשתמש באמירות הנוראות של סמוטריץ'. לא שמעתי שום אמירה נוראית. הנושא של הגירה מרצון הוא לגמרי לגמרי נמצא בשיח הפוליטי במדינת ישראל, ושוב בכל מקום אחר בעולם. זה לא משהו שצריך לזעזע איזה אוזן כלשהי. זה אומני, זה הגיוני, זה ברור. מי שרוצה לצאת, שיצא. תסביר לי, אני רוצה שאתה תסביר לי מה הבעיה, ולשאול למה ארצות הברית רואה בזה בעיה? אז צריך לשאול...
להפך, אני לא חושב שזה בעיה, אני חושב שזה פתרון נכון להגר משם כמה מאות אלפים, כי בכל זאת ששני מיליון מחבלים בפוטנציה שישארו לגור שם, זה לא כזה דבר שהוא משמח.
אני רוצה לומר לך, ההפך, שאני חושבת שכל אזרח אני פונה, אולי עכשיו, אולי מישהו שומע אותנו, אתה יודע, לכל אזרחי עזה, שיש להם היגיון ושכל, קומו תעזבו. הרי לא אנחנו מחזיקים אותם בני ערובה, לא אנחנו. זה החמאס, שגונבים להם את האוכל, ומרצחים בהם, ועושים, ומשתמשים בהם כמגנים אנושיים. מחזיקים אותם בכוח, קומו תעזבו. תשאירו רק את המחבלים, ואנחנו נפגע במחבלים ונהרוג אותם.
הבעיה היא שלא, שמדינות העולם, גם אלו שדואגות כל כך לרצועת עזה, לא ממהרות לקבל את תושבי רצועת עזה.
בדיוק, קבלו אותם, לקבע, באופן הרעי, קבלו אותם, תנו להם לצאת אליכם, אנחנו באמת ננקה באופן יסודי את עזה ונדבר אחר כך. קחו את כל, באמת, זה לגמרי אומני, זה קריאה אומנית, גם לאזרחים וגם למדינות העולם, תהיו אומנים, קבלו.
תגידי.
היה מאז ומעולם, וכך צריך להיות גם הפעם.
את עוסקת,
אף אחד מגרש.
את עוסקת בשאלה של היום שאחרי ברצועת עזה?
כולנו עסוקים בזה, כולנו מדברים על זה, אבל אני חושבת
שמה כן? שחשוב כרגע. כולכם עוסקים בזה? כי חלק
לא,
מחברי הכנסת מדברת... מהימין לא אומרים בוא קודם כל ננצח, אחר כך נדבר על היום שאחרי.
בדיוק מה שאמרת, נדבר על היום שאחרי, אבל להתעסק עם זה ולחשוב רגע מה אנחנו רוצים. אגב, גם אני מניחה שאתה חושב על זה, כל חייל חושב על זה, כולנו חושבים רגע מה יקרה אחר כך, אבל ההתרכזות שלנו צריכה להיות בכאן ועכשיו, בוודאי בוודאי תוך תכנון המחר, לשבת ולחשוב ולדבר ולהתייעץ רגע מה אנחנו עושים ביום שאחרי. האם אני צריכה עכשיו לדבר איתך ולהסביר לך ולומר לך הכל? אני לא בטוחה, כי אני לא חושבת שזה נכון.
טוב, אז אל תגידי לי הכל. תגידי לי בקווים כלליים, איך את חושבת שעזה צריכה לראות יום שאחרי? התיישבות יהודית שם, אולי בצפון רצועת עזה?
תרשה לי רגע, באמת דיברנו על זה בלי סוף, וכולם יודעים בדיוק מה אדם כזה או אחר חושב. אני באמת מאמינה שכרגע החיילים צריכים אותנו ביחד. אני לא רוצה עכשיו לפתוח ויכוח על משהו שהוא לא נכון להרגע. הרגע, החיילים, כולל הבן שלי, בסדר? נמצאים גם בצפון וגם בדרום, וחלקם גם במילואים במזרח. אנחנו צריכים להיות מאוד נחושים בלחסל עד תום את החמאס, ולהראות לעולם כולו, כולל אלה שיושבים בצפון וכאלה שיושבים במזרח. אנחנו לא נאפשר אפילו מעיט ממה שקרה. זה לא יקרה יותר, לא יקרה. ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד נחושים באירוע ולהראות בפועל שזה מה שאנחנו עושים כדי להתרכז בלחימה.
אמרת שחשוב ובצדק.
כל מיני דברים שעלולים להיות נפיצים בחברה הישראלית כרגע.
אמרת שחשוב ובצדק לחיילים שמחרפים את נפשם בהגנה על המולדת, שם ברצועת עזה, חשוב להם להבין שכולנו ביחד, יכול להיות שהביחד הזה הופרע קצת השבוע עם פסיקת בגץ?
אני עצובה על הפסיקה, חייבת לומר לך. עצובה מאוד, מהסיבות בדיוק שאמרת, אני חושבת שיש דברים, לכל דבר יש זמן ועת, אמר מי שאמר, יש זמן לכל דבר, ונכון היה, שהם יקבלו את האחריות כמו שאנחנו, נבחרי הציבור בכנסת, החלטנו החלטה, שכרגע דברים מתקבלים בהסכמה מלאה, והדברים, אני לא אומרת שצריך למחוק את המחלוקות, המחלוקות הן קיימות ושרירות, ונתווכח עליהן אחרי המלחמה, נתווכח, אני מקווה מאוד, שסוג, איך הוויכוח יתקיים, הוא יתקיים אחרת. אבל הוויכוח יישאר, כי יש לנו נושאים, שכל אחד חושב אחרת, ומותר לחשוב אחרת, וצריך לחשוב אחרת, וזה רק מפרה ומדייק, שיש כאן מגוון של דעות וחשיבות שונות. אבל, כרגע, זה לא הזמן. זה לא הזמן, ואני מבקה על כך. אני חושבת שהם עשו טעות איומה, וחבל. אין לי אלא להצטער על כך.
מאז כניסתך לפוליטיקה, נושא הדגל שלך, הנושא החשוב ביותר שבו את עוסקת, זה נושא בריאות הנפש, וגם בשעת מלחמה עברת חוק בעניין הזה. קודם כל, ספרי לנו מה החוק הזה אומר.
נכון. אז החוק מדבר על צוותי התערבות במשבר ומוקד נפשי ארצי. ממש הרגע, דקה לפני שהתקשרתם, דיברה איתי אחות של מתמודדת. שהמלחמה והזוועות תפסו אותה במקום מאוד 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 לא קל, ומוטטו אותה, והיא נכנסה להתקף פסיכוטי, והיא לא הסכימה להתאשפז, היא לא הסכימה לכלום, ובלגן ורעש ונורא. ומה יש לעשות באירוע הזה? אלא להתקשר למשטרה, ומשטרה מגיעה, ואז או שזה נגמר חס וחלילה, כמו שזה נגמר במקרים אחרים, במוות, כי אז היא אולי משתוללת ואולי מוציאה, זה לא קרה באירוע. של הטלפון שדיברו איתי, אבל אני מספרת לך סיטואציה שקורית, ואני יכולה לתת לך גם שמות, ששוטרים מוצאים אקדח ויורים והורגים את המתמודד, וזה קרה במדינת ישראל לפני חצי שנה שמיכאל חסן נהרג בשל יריות של שוטרים.
כן, כל אחד עכשיו מתאר לעצמו שהמקרים האלו חלילה עלולים לקרות, ובכל זאת...
וכך קרה לפני שבועיים עם חייל, חייל בן 25, שנלחם, לבש מדהים, שמע על מה שקרה בעוטף, לבש מדהים, יצא להגן, לאסוף קורבנות, לקבור אותם, יצא לעזור ולסייע. אחרי כמה שבועות השתחרר לכמה ימים הביתה, חטף את כיף פסיכוטי בבית, הלך לשכנה שלו עם רובה על כתפו, הוא עצמו התקשר למשטרה, כי הוא ראה מחבלים בדמיון, הוא חשב שיש מחבלים בכל האזור שבו הוא גר, הוא עצמו התקשר למשטרה כדי לעזור, הגיע המשטרה, עצרה אותו, היה שבוע במעצר, כשהבן אדם היה צריך טיפול, אם היה צוותי משבר, והיה מוקד נפשי, והשכנה הייתה יכולה להתקשר למוקד הזה, כי כולם ידעו על המוקד הזה, ולהגיד, רגע, יש כאן חייל בהתקף פסיכוטי, בואו תעזרו לו, והמוקד הזה היה שולח צוותי התערבות במשבר, במקום שוטרים, והם היו מטפלים בו, טיפול שמגיע לו, הוא לא צריך להיות בכלא, הוא לא צריך להיות...
אפילו לא דקה אחת, זה נורא, כן, נורא והיום, לא התיאור הזה שאת מתארת עכשיו, כן.
ויש, עכשיו ממש אתמול התפרסמה הכתבה על מעל 1,600 חיילי צהל שנמצאים בטראומה קשה, שעוד שנייה הם כבר יהיו בפוסט-טראומה, ופוסט-טראומה זה כבר מחלה כרונית, שכבר אי אפשר, קשה מאוד להתנהל איתה. והם צריכים את הדבר הזה, את המוקד.
וחשוב מאוד להסביר לציבור מאזיננו, שפגיעה בנפש לפעמים היא לא פחות קשה, לפעמים יותר קשה מפגיעה בגוף של אותם 1,600.
אני אהיה אולי שערורייתית בכך, ואני אגיד לך, זה לא אולי, זה יותר קשה. כלומר, ברגע שאתה נפגע בנפש, וזו פגיעה שקוטעת לך את החיים, ואתה כבר לא יכול לחזור לניהול חיים רגיל, אז אתה לא מסוגל לקום מהמיטה בבוקר. נכון, יש לך את כל הגפיים, יש לך את כל האיברים שצריך, אתה לא מסוגל לקום בבוקר, אתה לא מסוגל להקים
כי הנפש לא ממש איתך עם הגוף, כן. כי הנפש לא עם הגוף של אותו נפגע. אבל תגידי, מה הסמכויות שיהיו למוקד הזה? כלומר, נגיד, כמו החייל שהזכרת מקודם, מה אז המוקד יכל לעשות, כן יכל לעשות?
במוקד ישבו מוקדנים שעברו השתלמויות, הם ישמעו את הפונה, הפונה יכול להיות המתמודד עצמו, הפונה יכול להיות בן משפחה שלידו התפרץ המשבר והוא לא יודע איך לטפל בזה והמתמודד או האיש שחווה את המשבר לא משתף פעולה כי הוא נמצא באיזה התקף פסיכוטי, יכול, או כל אדם מהציבור יכול להתקשר למוקד, במוקד ישמעו את האירוע, הם יבינו אם זה באמת מצריך הזקה של צוות רב מקצועי, שזה פסיכולוג, זה פסיכיאטר, זה אחות פסיכיאטרית, זה עובד סוציאלי, יש מאגר של אנשי מקצוע, שיוזנקו לאירוע, לא פחות משתיים, ויטפלו שם, ויוכלו, או אם צריך, לאפשר את האשפוז הכפוי, כי היום אי אפשר, היום כשקורה דבר כזה באירוע, אתה לא יכול, אם צריך אשפוז, שוב לא תמיד צריך אשפוז, הרצון הוא להחזיר אותו לקהילה, אבל אם צריך אשפוז, היום אתה צריך לעבור ויה דה לרוזה כדי לאשפז. הם יעמדו שם במקום, והם יצטרכו לעזור בכל העניינים, גם הבירוקרטיים וגם הטיפוליים, והם יהיו בעצם, אתה יודע, זה צומת כל כך מרכזי.
היא גם קריטית לאותם אנשים שפגועים בנפש, אבל היא גם קריטית לאותם בעלי משפחות שאיתם הם בעצם חיים. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בדברים החשובים הללו, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה, בוקר טוב.
תודה, דוד, ושתהיה בריאות הגוף ובריאות הנפש לכולם.
אמן, תודה לך.